כאן רשת בית. יאיר ויינרב. ארבע וקצת אחרי חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום ראשון, ברקע המגעים להרכבת ממשלה חדשה ודבריו של ראש השבק אמש באשר לשיח המסית בעיקר ברשתות החברתיות, אומר היום ראש הממשלה נתניהו כי הוא מגנה הסתה ואלימות מכל צד. חופש הביטוי איננו הסתה, אמר נתניהו בישיבת סיעת הליכוד בכנסת. אי אפשר להתייחס לביקורת מהימין כאל הסתה ואל ביקורת מהשמאל כאל מעשה לגיטימי של חופש הביטוי. אף אחד לא יסתום לנו את הפיות, אמר נתניהו.
אנחנו מתגנים כל הסתה ואלימות מכל צד שהוא. גם כשאחרים שותקים, כשהסתה נגדנו משתוללת, כולל אתמול בלילה. אבל העיקרון חייב להיות ברור ואחיד לכולם. הסתה ואלימות והסתה לאלימות תמיד יהיו מחוץ לתחום, זה אותו הדבר. ועם זאת חשוב להבהיר, ואני מחדד את זה כאן, חופש הביטוי איננו הסתה.
חברת התעופה ישראל התראה לבגץ נגד החלטת משרד הבריאות לעשות שתי בדיקות קורונה בתשלום לישראלים ששווים מחול. טענת החברה היא כי מדובר בצעד המעיב על רצונם של רבים לצאת לחופשה בחוץ לארץ. בינתיים גם קופות החולים יתחילו לערוך בדיקות קורונה לטסים לחול בתשלום כמובן. מיד נעסוק בכך. המשטרה עצרה ארבעה חשודים בעבירות על טוהר המידות בהם עוזר של אחד משרי הממשלה, עיתונאי הנחשב מקורב לשר ומנכ"ל של חברת תרופות. על פי החשד, הם קידמו הכנסה של תרופה לסל הבריאות תמורת שוחד. שלום לך, כתבנו משה שטיינמץ.
כן, שלום יאיר. אז בעוד זמן קצר יתחיל בבית משפט השלום בראשון לציון דיון הארכת מעצר של ארבעת החשודים המרכזיים בפרשה הזו. ישנם עוד כמה חשודים שבשעה הזו נחקרים במשטרה, אבל לא צפויים להגיע להארכת מעצר. יש בעצם ארבעה חשודים מרכזיים, עוזר של שר בממשלה, אדם מוכר וחזק מאוד במערכת הפוליטית והשלטונית הישראלית, עיתונאי שגם הוא נחשב מקורב לשר, נדייק יותר אם נגדיר אותו כעיתונאי ועסקן, ועוד שני עצורים נוספים, מנכ"ל חברת לובי, חברת שתדלנות ומנכ"ל חברת תרופות. עדיין לא ברור לנו בוודאות מהן החשדות נגד אותם מעורבים, אבל אנחנו יכולים להגיד שככל הנראה מדובר בחשד שהם פעלו להכניס לסל הבריאות תרופה מסוימת או תרופות מסוימות, ובתמורה העבירו שוחד. גם כן כנראה לא מדובר בכסף מזומן, אלא באיזשהו גלגול של כספים, כנראה דרך רכישת מודעות בעיתון של עוזר השר יש אינטרסים מסוימים בו, ויכול להיות גם שבפרשה הזו אנחנו נראה עוד כל מיני פרשות משנה שגם כן קשורות לאותו משרד ממשלתי. אנחנו כמובן נעדכן, בוודאי כאן בדיון הארכת המעצר גם יעלו חלק מהחשדות לפחות נגד אותם ארבעה, ונאמר שהמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של הארבעה בשלושה עד חמישה ימים.
משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה לך על העדכון הזה. מדינת אל סלוודור צפויה להיות הראשונה בעולם לאמץ את הביטקוין כאמצעי תשלום. כיצד מהלך כזה ישפיע על המטבע, על הכלכלה העולמית ואולי גם על ישראל? עוד מעט נדבר על כך. ועוד בהמשך, תחזית של חברת BDO, בתוך ארבע שנים יהיו בכבישי ישראל יותר מ-200,000 כלי רכב חשמליים, אלא שתשתית החשמל שלנו עדיין לא כל כך ערוכה לדבר הזה. נדבר על כך. נדבר גם על תחזית שוק העבודה העולמי. בארגון העבודה הבינלאומי של האום אומרים כי לפחות 220 מיליון בני אדם יישארו מובטלים ב-2021 ו-205 מיליון עובדים ב-2022. זאת לעומת 187 מיליון מובטלים בלבד, אם אפשר להגיד את זה, ב-2019. בארגון מדגישים כי שוק העבודה העולמי לא יתושש ממגפת קורונה עד שנת 2023 לפחות, כך אומרים באום. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה אנחנו פותחים בעדכון פוליטי של השעות האחרונות. בכל זאת יש ממשלה מכהנת, יש ממשלה אחרת לגמרי שמתבשלת, והדרמה הזאת עוד לא הסתיימה. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום.
שלום יאיר, אחר הצהריים טובים.
גם לך, עדכון שלך.
כן, צריך להגיד שכמו שאתה אומר, הדרמה עוד מתרחשת, והיא כנראה תתרחש לפחות כמה ימים נוספים, כי למרות שהיו היום בבוקר איזשהם דיווחים על זה שאולי ההשבעה של הממשלה החדשה תוקדם לרביעי, זה כנראה בכל זאת צפוי לקרות רק בשבוע הבא, ביום שני, מה שאומר שזה עוד שבוע ויום של הרבה מאוד מתחים, אגב, משני הכיוונים, אלה שרוצים להקים, אלה שרוצים לטרפד. וצריך להגיד שהיום נתניהו מכנס את סיעת הליכוד באופן די חריג ביום ראשון, לרוב הישיבות סיעה נערכות ביום שני. הוא רוצה שחברי הליכוד, גם בסיעה וגם מחוץ לסיעה, יתחילו מה שנקרא להרים עוד הילוך במאבק, במחאה נגד הממשלה שאמורה לקום. זו הסיבה שהוא רוצה אותם מגובשים. אנחנו ראינו היום כמעט את כולם מגיעים, כל השרים הבחירים, יושב ראש הכנסת, עמדו מאחוריו, ולמעשה מה שמתוכנן זה הרבה מאוד הפגנות, אם תרצה עוד הפגנות בכמויות יותר משמעותיות, גם מול יותר אנשים, מול הבתים של יותר אנשים, וגם בכמות האנשים שמגיעה כדי להפגין. והנה מה שהמסר שנתניהו מנסה להעביר גם בסיעה היום, וגם הוא ינסה להעביר את זה כמעט כל יום באיזושהי צורה, עד מועד השבעת הממשלה, נלחם בממשלה החדשה, כי מבחינתנו, אומר נתניהו, זו ממשלת שמאל. הנה.
אנחנו עדים להונאת הבחירות הגדולה ביותר בתולדות המדינה, לדעתי בתולדות הדמוקרטיות. ולכן אנשים מרגישים בצדק, מרומים. אי אפשר לסתום להם את הפיות. אסור לחסום חשבונות פייסבוק וטוויטר רק כדי להשתיק את הביקורת נגד ממשלת ההונאה הזאת. אף אחד לא יסתום לנו את הפיות. כשציבור עצום מרגיש שהוליכו אותו שולל, כשהמחנה הלאומי מתנגד בכל תוקף לממשלת שמאל מסוכנת, זו זכותו, ואני אומר לכם, זו חובתו להביע מחאה בכל דרך חוקית ודמוקרטית.
כן, זה בעיקר מתייחס לו.
כן, החוליה החלשה היא עדיין חבר הכנסת אורבך מימינה, עליו כולם תולים את התקווה שהוא יבחר במהלך שיתרפד את הממשלה הזאת?
התשובה היא כן, וגם זו חוליה חלשה, לא כזו חלשה, ואני אסביר מה הכוונה. הילד שקד ממנה לא יבוא איזשהו תרצה מרידה, או איזושהי אמירה שאומרת אני יוצאת נגד הדבר הזה, היא כבר בתוך הדבר הזה ומיושרת עם נפתלי בנט. עידית סילמן גם היא, עוד חקית מימינה שאין לה שום כוונה למנוע את הרכבת הממשלה, וזה משאיר באמת, כמו שאתה אומר, רק את ניר אורבך, וגם הוא, אני חייב להגיד לך, הסיכויים שניר אורבך פתאום יבוא ויקום ויגיד אני הולך להצביע נגד, הם מאוד נמוכים. הוא אומנם מתלבט בין להצביע בעד לבין להתפטר, אבל לצורך העניין התפטרות כמוה כהצבעה בעד, כי מי שתבוא במקומו ברשימה זו שירלי פינטו, שהיא ביחד עם בנט באופן מלא מלא, ולכן התשובה היא כן, אבל גם אצלו הסיכוי די נמוך. אני אגיד לסיום משפט
הוא
כזה.
לא, הוא לא אומר כן. עדיין מה הוא החליט, וזה מעורר מיד סימני שאלה. למה הוא לא משחרר איזושהי הצהרה, שלפחות, אתה יודע, תרגיע, בוא נאמר, את נפתלי בנט, או את בכלל כן, ראש אז השינוי.
אז אני אגיד ככה, הוא א' צייץ ביום חמישי אחרי הפגישה בינו לבין בנט מציוץ שככה די השתמע ממנו שהכיוון הוא כן לתמוך. הוא דיבר על השיתוף פעולה שלו עם בנט, הוא דיבר על זה שהוא לא מוכן לקבל ביקורת מכיוון נתניהו, אז ככה זה רימז לבאות. והתשובה היא באופן יותר מדויק, זה שהוא באמת מתלבט עדיין, אבל כמו שאמרתי, ההתלבטות היא יותר בין להביע תמיכה ולהצביע בעד לבין להתפטר כאיזשהו אקט מצפוני אישי שלו, פחות לגבי האפשרות של להצביע נגד ולהפיל את כל המהלך הזה. אני אגיד לסיום משפט כזה, עד יום שני הבא אנחנו נראה שתי תנועות מקבילות, תנועת לחץ בכיוון אנשי ימינה ותנועת ספיגה ועמידה מכיוון ימינה, מי שיחזיק מעמד עד יום שני בסוף יקים ממשלה.
כנראה. זאב קם, כתבינו בכנסת. תודה רבה.
תודה, שבוע טוב.
גם לך, שבוע טוב. טוב, אנחנו בענייני כלכלה עכשיו, קורונה, בדיקות קורונה לפני נסיעה לחול, לא רק בנדבג, גם קופות החולים יורשו עכשיו לבצע בדיקות קורונה ליוצאים מהארץ, זה יעלה כסף כמובן. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
כן, שלום יאיר. למעשה קופות החולים לא ייתנו יותר בדיקות קורונה חינמיות כמו שהיה עד עכשיו. הן כן מתכוונות ביום יומיים הקרובים לקבל אישור של ועדת הכספים, ולמעשה מי שירצה לקבל בדיקת קורונה בקופת חולים ייאלץ לשלם סכום של סביב 150 שקלים פחות או יותר. עד עכשיו בעצם אפשר היה להגיע לקופה, להיבדק אם אדם מצהיר שהוא מרגיש לא טוב, ולמעשה לקבל בדיקת קורונה. כרגע כאשר מגיעים ומבקשים בדיקה מהסוג הזה, למעשה מוטבעת על אותו טופס של הבדיקה הודעה שהדבר לא תקף לנסיעות לחול. כאמור, מי שרוצה יצטרך לשלם על הדבר הזה בנפרד. בנוסף, יאיר, החל מהיום בנתב"ג מתחילים לקחת כסף על הבדיקות בנחיתה בישראל. אני מדגיש שאנחנו צריכים לעשות בדיקה אחת לפני ההגעה בחוץ לארץ, 72 לפני השעות לפני ההמראה לישראל, אבל גם בנחיתה. עד עכשיו הבדיקה הזאת הייתה בדיקה שלא עלתה כסף, בדיקת חינם. החל מהיום הבדיקה תעלה 100 שקלים למי שלא יזמין אותה מראש, כלומר מי שיגיע לנתב"ג ופשוט יעמוד בתור ויהיה חייב כמובן להיבדק, או 80 שקלים למי שמזמין מראש וקובע תור לתאריך ושעה מסוימים בהתחשב בשעת הנחיתה שלו. יידרשו שלוש בדיקות, בחלק גדול מהמקרים בדיקה כשאנחנו רוצים לצאת לחול, בדיקה שנייה כאשר אנחנו חוזרים לישראל ביעד עצמו, 72 שעות לפני, ובדיקה שלישית עם הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון.
כן, ככה זה. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו נשארים באותו נושא. חברת ישראל עותרת לבגץ נגד ההחלטה הזאת של משרד הבריאות לעשות שתי בדיקות קורונה בתשלום לישראלים ששווים מחוץ לארץ, גם ביעד ממנו הם חוזרים וגם עם הנחיתה בארץ כאמור. הם מציינים בעתירה, חברת ישראל מציינת, שזה מעיב על רצונם של רבים לצאת לחופשה בחול. אנשים מוותרים על זה. שלום טלי לאופר, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות, שלום לך.
שלום וברכה, רונן.
כן, זה מעיב? גם אתם מרגישים שפחות ישראלים מתעניינים עכשיו בטיסות לחול בגלל זה?
אני חושבת שזה מאוד מעיב. אני רוצה שנייה להגיד, אנחנו עדיין בעניין של החיוב, אני רוצה להתייחס לעניין של החיוב של הטופס בבדיקות ביציאה ובכניסה. אני רוצה שנייה לקחת אותך ככה ממעוף הציפור בקצר מלמעלה, בסדר?
כן.
רוב ענפי המשק הרגע חוזרים בהדרגה לעבוד ולהתאושש, וזה נפלא ואנחנו מברכים על זה. יש לך את ענף התיירות והנסיעות והתעופה, כל מה שקשור לנתב"ג, שהוא עוד עמוק במשבר, בסדר? עכשיו, תכף תראה איך הכל מתחבר. יש לך 9 מדינות שאסור לנסוע אליהן בכלל, ו-11 מדינות עם אזהרת מסע חמורה, ועוד המלצה יומית של משרד הבריאות שעדיף לא לנסוע לחול. יש לזה בדיקות ביציאה, בכניסה וביד, ויש לך חובת בידוד לילדים ששווים מחול, כי הם לא מחוסנים. עד כאן, אני אומרת נניח, זה דרישות משרד הבריאות, אנחנו לא נתערב והכל, אבל מה היית מצפה? היית מצפה, או אני הייתי מצפה מהמדינה, שתבוא ותשאל כל בוקר, ענף יקר, אתם היחידים שעוד לא יכולים להתאושש בגלל הוראות שלנו, הכיצד נוכל לסייע לכם הבוקר להתאושש, ובמקום זה מתחילים לחייב את הנושאים בעלות גם בכניסה וגם ביציאה. אז זה מה שיש לי להגיד על זה. אני חושבת שהמדינה הייתה צריכה לגייס גישה אחרת לחלוטין לנושא הזה. וכן, זה מעיב, כי הנושא אומר לעצמו טוב, אז אני אעשה בדיקה בכניסה טוב, אז אני אעשה ביציאה טוב, אז הילד נמצא לו טוב, 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 ואז גם אומרים לו לא, תשלם 250 שקל ביציאה ו-80 בכניסה, ואומר לעצמו, עזבו אותי באמא שלכם.
באמת, עד כדי כך? כי כשנסים לחוץ לעצמו מוצאים הרבה מאוד כזה, אני לא אומר שזה בסדר, אני לא אומר שזה לא מקשה וזה לא מעמיס כלכלית, בוודאי שכן. אבל עד כדי, יש לכם ביטולים? אנשים ביטלו בגלל הדבר הזה?
אף אחד, קודם כל, שלא השתמע ממני לא נכון, אני חושבת שכדאי לנסוע, ואני חושבת שצריך לנסוע, אני חושבת שזה כיף לנסוע, ואני חושבת שזה שווה את הכל, ואני חושבת שכשעושים את זה עם סוכן נסיעות מוכשר, אז גם אין שום בעיה והכל זורם. אבל אני בהחלט חושבת שבסוף, אתה יודע, אף אחד לא מבטל בגלל חיוב של 80 שקל. אבל אני אומרת, אם המדינה תמשיך ותאמיס 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 ותאמיס, היא לא תאפשר לענף הזה להרים את הראש. ואנחנו נלחמים כנגד כל הסיכויים. ישראל, חברות התעופה הישראליות, חברות התעופה הזרות, משרדי הנסיעות, סוכני הנסיעות, כולם באמת נלחמים להרים את הראש, וכל שנייה מנחיתים עלינו מכה נוספת.
אוקיי. תגידי, טלי, אולי אין ברירה? את יודעת, עשינו דרך אדירה כדי לסלק את הקורונה מהחיים שלנו. טעות קטנה יכולה לקלקל את הכל, אז אנחנו מסכימים על זה שלהיבדק צריך. עכשיו באה המדינה אומרת, אנחנו בגירעון אסטרונומי, לא צריך לספר, כולם יודעים. דמי אבטלה והפיצועים, ואת יודעת מה, תוסיפי גם את שומר החומות, קופת המדינה תחת מעמסה אדירה. עכשיו אני לא בקטע של רחם עליהם, אבל אולי אנחנו ככה, את יודעת, צריכים איפשהו לבלוע את זה.
אז אני אסביר משהו, ואני עוד פעם...
ולא לבטל נסיעה לחול כמובן בגלל זה.
בוא נעשה הפרדה בין שני דברים. לגבי הבדיקות והאמצעים הרפואיים, אני באופן אישי נוטה לחשוב שמשרד, לא רק באופן אישי, אני חושבת, וכשאנחנו משווים למדינות בעולם, משרד הבריאות כאן נוקט מדיניות מאוד מחמירה, אבל לא רוצה להביע על זה דעה, לא מוסמכת לזה, לא מבינה בזה מספיק. אתה יודע מה? מהבחינה הזאת עוד ניחה. ברמה הכלכלית זו טעות קשה, בגלל שהסיפור הזה מפרנס, אנחנו מדברים על אלפי אנשים ומאות עסקים שמתפרנסים משאר היציאה והכניסה של נתב"ג, בין אם זו תיירות נכנסת ובין אם זו תיירות יוצאת.
נכון.
עכשיו, המדינה תפסיד הרבה הרבה יותר כסף, במקרה שהעסקים האלה לא יקבלו תמיכה ויתחילו לקרות. בוא, זה עסקים שמעסיקים כאן כשהם מסוגלים, אלפי עובדים, משלמים מיסים למדינה, מטפלים כאן באזרחים, זאת אומרת, בכלכלה אין ספק שעדיף לגרום לעסקים האלה להצליח לשרוד ולהתקיים ולפרוח.
טוב, גם דרך להסתכל על הדברים. טלי לאופר, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, להתראות.
להתראות. האום אומר שבגלל משבר קורונה נעלמו בכל העולם 144 מיליון משרות, 144 מיליון ג'ובים שהיו פה לפני שנה וחצי כבר לא נמצאים, ויקח שנים, כן? שנים עד ששוק התעסוקה בעולם כולו ייצר את המשרות האלה שוב, מחדש. שלום אמנון רדר, יושב ראש קבוצת מנפאוור ישראל, שלום לך.
צהריים טובים, צהריים טובים יאיר.
תכף נדבר על מה שקורה בעולם. בוא נדבר קודם על מה שקורה בישראל. כמה משרות נמחקו כאן בארץ?
זהו, שאנחנו מסתכלים על האום ועל הסתכלות מגובה 30 אלף רגל על כל הכדור ביחד, אני בטוח שאנחנו קצת עושים עיוות. בישראל אנחנו ראינו באמת מאות אלפי משרות שנמחקו.
כן.
ובאמת... שמענו את זה גם יחד בתחום התיירות ובתחומים האלה שבאמת עדיין לא ראינו את החזרה, אבל ברוב התחומים שהפעילות שלנו בישראל אנחנו רואים חזרה מוגברת וכמות דרישה של עובדים עצומה הולכת וגדלה אפילו.
אז אולי התחזית של האום קודרת ולחינם, זה לא באמת המצב, כי באמת אנחנו רואים את ההתאוששות המהירה של המשק ושל שוק התעסוקה, יש ביקוש אדיר הרי לעובדים אצלנו, וזה אחרי שחיסנו כאן את האוכלוסייה, אז אולי לא ייקחו באמת כל כך הרבה שנים, או שכלכלות אחרות בעצם נמצאות בנקודת פתיחה הרבה יותר גרועה מאיתנו.
אז זהו, באמת אנחנו קצת וילה בג'ונגל, אבל אנחנו מרגישים בחודשיים וחצי, שלושה האחרונים, אנחנו מרגישים שאנחנו ברמת ביקושים גבוהה הרבה יותר ממה שהיינו לפני הקורונה. אנחנו מרגישים שהמשק רץ בקצב, העולם הפיננסי, העסקי, רץ בקצב יותר מהר משהו רץ לפני זה. אנחנו מרגישים איך ההשפעה של הדיגיטציה עשתה פה עוד קפיצות מדרגה בכמות הביקושים שיש.
רגע, תסביר, מה זאת אומרת?
כי אנחנו רואים היום שבעולם שבו אנחנו עוברים ורואים עוד ועוד כלים דיגיטליים, אנחנו רואים הרבה חברות ישראליות שגייסו הרבה מאוד כסף, וכמות העובדים שהם מחפשים היא עצומה וגדלה, ובעיקר בשירותים פיננסיים ובשירותים דיגיטליים אחרים על הפלטפורמות של הווב, אנחנו רואים את הביקוש הזה הולך וגדל.
יש מחסור של עשרות אלפי עובדים נדמה לי בהייטק הישראלי.
כן, אנחנו...
אז המצב רק הולך ומחמיר, לפי מה שאתה אומר.
קודם כל, אנחנו כולנו מחכים ומאחלים ליום שבו החלט יבוא ויסתיים.
הנה, זה יקרה בסוף החודש, לא באופן מוחלט, אבל...
לא באופן מוחלט.
במידה מסוימת, זה ידרבן אנשים לחזור לעבודה. כלומר, לא תהיה להרבה מאוד אנשים ברירה, אלא לחזור.
אנחנו מקווים לזה, כי כרגע אנחנו, החלט הזה שהוא לא הוגדר בצורה מיטבית בחלוקה לאוכלוסיות ובחלוקה לאזורים גיאוגרפיים, פשוט עשה פשע לעולם התעסוקה, ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיצאו מהעולם הזה, ואנחנו מקווים מאוד שהם יחזרו.
יש תחומים שכבר לא יחזרו, אגב, משרות שגם ככה, תחומים שגם ככה הלכו ונעלמו מהעולם, ואחרי קורונה כבר לא תהיה להם תקומה?
אצלנו, אנחנו ראינו תחום אחד שקצת נעלם. הרבה מאוד משרדים קטנים של עורכי דין, והרבה מאוד עסקים קטנים שנותנים שירותים, היו נוהגים לפעמים להיעזר במזכירה לתקופה מסוימת, במישהו למשרד לענות לטלפונים. היום השירות הזה כמעט ולא קיים, וזה שינוי תודעתי, זה שינוי תפיסתי.
רגע, מה זאת אומרת לא קיים? משרדי עורכי דין, עורכי דין פשוט סגרו את המשרד?
לא, פשוט אפשר לעשות את זה מהבית, וזה נתפס היום בסדר. גם אם המזכירה או מנהלת המשרד לא נמצאת במשרד, סליחה, אלא בבית, או בכמה ימים שהיא עסוקה בדברים אחרים, היום התפיסה היא שאפשר לעשות את העבודה הזאת בצורה גמישה.
יש גם פתרונות דיגיטליים, אפרופו מה שאמרת קודם, שמחליפים בעצם את הכוח האנושי, כוח האדם האנושי.
כן.
אז זה משהו שאנחנו רואים, אתה אומר.
כן, אבל פחות, אבל בעיקר אנחנו רואים גמישות תפיסתית, של ניהול כוח אדם וניהול את המשאב האנושי אצל האנשים. ואנחנו רואים את הגמישות הזאת, והיא משפיעה בצורך להביא מישהו מחליף. זה עולם שקצת השתנה. אנחנו רואים, אבל ברוב התפקידים, אנחנו רואים את הביקוש הגדול בקונטקט סנטרים הגדולים שיש, במרכזי השירות, ויש פשוט כיום משרות רבות, ואני באמת, שאנשים באים ואומרים, תראו, יש בעיה, איפה כל האנשים האלה שלא עבדו, יעבדו, ולכן צריך ללכת החלט, אז אני אומר להם, חברים, בואו אלינו, לכל אחת מהחברות שלנו, לפעילויות שלנו, ותראו, אנחנו, יש לנו משרות, גם ב-entry level, וגם במשרות...
מה למשל, ספר לנו, אילו משרות אתם מחזיקים ולא מצליחים לאייש? שאתה משתגע שאי אפשר שאתם לא מצליחים לאייש אותם, מה למשל?
אנחנו מחפשים אנשים בתחום המרקטינג, בשיווק, לא מצליחים למצוא. לא מצליחים למצוא מישהי טובה או מישהו טוב שיבוא ועבוד אצלנו בשיווק. אפילו אנחנו, בשביל המשרדים שלנו, בשביל העבודה שלנו.
כן.
היום תפקידים של מזכירות בחירות. קשה מאוד למצוא. והרמה של השכר עלתה, שזה הדבר הכי...
מה זה אומר עלתה?
עלתה.
נגיד נציג טלמרקטינג באחת מהחברות, ולא מצליחים למצוא עובדים כאלה, אתה אומר, מה מציעים במשרות האלה? אולי אחרי שתגיד לנו מה מציעים, נבין למה אנשים לא באים.
כן, אז ברור שבנציגי שירות ומחירה, הרמת שכר יכולה להגיע בין 35-38 שקלים עד 40 שקלים לשעה, אבל רובם של המרכזים נותנים גם בונוסים, עוד כמה שקלים, אז אם אתה... בסופו של דבר עובד 140, 150, 160 שעות בחודש במרכז כזה, אז יש לך מזכורת בסיס. בסדר, עוד פעם, אנחנו מדברים על תפקידים שהם תפקידי כניסה בתוך שוק העבודה, שלא דורשים ממך ללכת ללמוד תואר, אבל היום בשביל ללכת לתפקיד כזה בשיווק, למשל, הוא תפקיד שאנחנו מציעים מישהו עם שנתיים, שלוש ניסיון, מעל 15,000 שקל. הרמות שכר בשוק בישראל עלו, ובעיקר
בגלל הביקוש לעובדים זה עלה, כן.
נכון.
אגב, כשאתם כחברת כוח אדם, כרשת עולמית, נכון? Manpower. זה עצוב, אבל זה גם קצת משעשע, שאתה אומר שאתם כחברת כוח אדם לא מצליחים לגייס עובדים בשביל עצמכם.
זה נכון, כן, קצת הסנדלר הולך יחף, אנחנו מוצאים בסוף, אבל אנחנו, הזמן שאנחנו מחפשים הוא ארוך יותר, וזה השאלה, הרי בסופו של דבר מוצאים. השאלה היא כמה time to market, כמה זמן לוקח לך, וכמה רעיונות אתה צריך לעשות, וכמה מועמדים שאתה מאפנה ללקוחות שלנו בסוף מודיעים חיום לפני שהם בסוף בוחרים לא לבוא, וזה עולם שנהיה גמיש יותר, ומותר היום לחלק מהעומדים להגיד,
כן.
לא בא לנו רגע לפני, אנחנו רואים את זה.
טוב, בגלל הביקוש, אז אנשים אומרים נכון. לעצמם, טוב, נבדוק פה, ונבדוק שם, ונבדוק כאן, וכן, עושים סוג של מכרז לעצמם, לראות מי משלם להם יותר, וזה לגיטימי, אגב.
נכון.
וגם כשיש את רשת הביטחון של הדמי האבטלה, זה גם בסדר, אבל נדמה לי שיהיה מעניין לראות מה קורה בסוף החודש, כי הרבה מאוד אנשים ייפלטו מהרשת ביטחון הסוציאלית הזאת שהייתה להם בשנה וחצי האחרונות.
והדבר שאותי קצת מאכזב זה שבתקופה ארוכה לא ניצלנו את המשאבים שיש בכל הגופים שמתעסקים בתעסוקה להכשרה מחדש, לקחת את אותם אנשים שאולי היו בעולם התיירות ועכשיו צריכים לעשות משהו אחר, או בכלל הריסקים.
לא עשו, כי שירות התעסוקה סיפר לנו המון על הכשרות. טוב, אני לא יודע אם המון, אבל סיפר לנו על לא מעט קורסים שמסעו לאנשים, שככל הנראה לא יהיה להם לאן לחזור אחרי משבר קורונה.
צריך לזכור שעוד פעם, נושא התעסוקה צריך לבוא מצד הלקוחות שלו, מצד האנשים שיקלטו את אותם בוגרי קורסים, לא מצד ההיצע של קורסים. מה שקורה זה אנחנו צריכים לעשות פה שינוי משמעותי, ויש פה הרבה מאוד מחשבה מאחורי זה, איך בסוף הריסקילינג, החינוך וההדרכה והלימוד יהיו אל מול הביקושים. ולא אל מול ההיצע. יש פה הרבה מאוד עבודה עוד לעשות בישראל
בעניין הזה. אמנון רדר, יושב ראש קבוצת מנפאוור ישראל, תודה רבה לך על השיחה יוקי, הזאת
תודה.
ובהצלחה.
תודה, שמחתי. לנו.
כן, תודה.
תודה רבה, ביי ביי.
דיווחי תנועה עכשיו. דרך 70 לכיוון צפון, עמוסה מסומך עד צומת אבליים. בדרך 6 צפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, ובהמשך מקסם עד אייל. איילון צפונה, עמוס שם ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ולכיוון דרום מרוקח עד השלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. עכשיו, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 4:34. עכשיו, היסטוריה בתחום המס על התאגידים. מדינות ה-G7 הגיעו להסכם שיחייב את ענקיות הטכנולוגיה, גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל ועוד חברות, לשלם מס מינימלי בשיעור של 15%. האם זה אומר שנגמרה החגיגה? האם אין יותר תשלום של אפס מס רק בגלל שקוראים לך גוגל? שלום עורכת הדין נעמי עיני פלדמן, יושבת ראש הפורום הבינלאומי של לשכת עורכי הדין בישראל. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז כן, זהו, הענקיות יתחילו לשלם בגדול, בקטן.
אז בואו נעשה סדר. במשך שנים, ארגון ה-OECD עוסק בנושא שחיקת המס של אותם תאגידי ענק הגלובליות, גוגל, פייסבוק, אמזון.
כן.
מצד אחד החברות האלה הרוויחו מיליארדים, מצד שני הם התגאו בתשלומי שיעורי מס נמוכים, בין על ידי ניצול הטבות מכוח אמנות מס גלובליות, ובין באמצעות הטבות שניתנו להם על ידי מדינות ספציפיות. אחת ממטרותיו המרכזיות הייתה למעשה הסדרה של כל המיסוי של כלכלה דיגיטלית, שהיא בעצם מהפכת האינטרנט והסמארטפונים, שהובילה את הצרכנים לעשות שופינג מהניידים, במקום הגעה פיזית לקניונים ולחנויות.
כן.
שנת 2020, למעשה, בשל מגפת הקורונה, היוותה תנופה למעבר מכלכלה מסורתית וכלכלה דיגיטלית, בזמן שהקורונה ריסקה כלכלות של מדינות, היא למעשה שימה את אותן חברות גלובליות. הנסיבות הולידו למעשה אינטרס משותף, שהוא למעשה בא לידי ביטוי באמצעות ההחלטה, שקובעת שתאגידי ענק ישלמו את המס במדינה שבה נוצרה להם ההכנסה, ולאו דווקא במדינה שבה הם התאגדו. כלומר, אם עד היום כשלחצנו על קישור בפייסבוק שהניב הכנסות מפרסום לפייסבוק, המס בגינו לא שולם בישראל, אלא הוא שולם באירלנד אם בכלל. כפי שציינת, שיעורי המס עמדו על אחוזים בודדים, אם לא על שיעורי אפס, וזו באמת הייתה תקופה שבה תאגידי ענק נהנו מהטבות מס מרחיקות לכת.
למה לקחו כך הרבה שנים, בעצם לא יודע אם להבין, כי אני מניח שהבינו גם קודם, שיש פה מכרה זהב מבחינת הרבה מאוד מדינות, תקבולי מס, מיסים שהיו יכולים למלא את הקופה בהרבה מאוד מדינות, ולמה לקחו כך הרבה זמן להבין איך ליצור סיטואציה שהם יקבלו את הכסף הזה מאותן חברות?
אני מניחה שכמו כל דבר בחיינו, גם התשובה לכך נעוצה במישור הפוליטי. כל מדינה לחצה לכיוון שלה. ומה שהשתנה עכשיו זה באמת המאבק למציאת פתרון לקורונה, שהוא זה שהוביל את הכלכלות לאיחוד אינטרסים.
כלומר, הם חיפשו מקורות אחרים של הכנסה, כי הכלכלות הפיזיות נחלשו מאוד, לפעמים אפילו נמחקו, ואמרו, רגע, יש לנו פה אוצר מול העיניים, אז בואו נבין איך אנחנו גורמים לחברות האלה לשלם מיסים, ושאנחנו נרוויח מזה משהו.
נכון.
אז זה היה בעצם הייתה מוטיבציה, כן.
נכון, צריך לקחת בחשבון שאף אחד לא צפה שתהיה תנופה כזו מטורפת בשנת 2020, שאלמלא הקורונה היא לא הייתה קורית, זה משהו שהיה צריך להתפתח על פני שנים קדימה.
אז בעצם כל האיומים שהיינו שומעים כל הזמן מגוגל ואינטל ופייסבוק, שאנחנו, מה, ככה? אנחנו, אם ככה, אנחנו נעביר את המפעל שלנו למדינה אחרת ששם לא גובים מאיתנו מיסים, זה כבר לא רלוונטי, כי בעצם המדינות, החברות האלה ישלמו מס לפי איפה שאותה עסקה שבאמצעותן נעשתה.
זו באמת אחת המטרות של ההחלטה, לייצר אדישות.
זה מהפכה בתפיסה, כן.
לגמרי, כן. זה באמת לייצר אדישות לגבי מיקום הפעילות שלהם. ככה שבכל מדינה שבה הם ימקמו את ה-headquarters שלהם, את המשרדים שלהם, הם עדיין ימוסו אותו דבר. זה לא אומר שההחלטה הזאת נכנסת לתוקף מחר, מצד אחד. מצד שני, נותרו שאלות רבות שהן ללא מענה. כלומר, אופן היישום של כזו החלטה תידרש לה פתרון הרבה יותר מקיף ומעמיק. המשמעות היא, צריך לבדוק האם הורדת שיעורי המס במדינות ספציפיות תביא לגבייה מצרפית של מיסוי גבוהה יותר ולא קטנה יותר. כלומר, יכול להיות שגבייה של 15% מאותן תאגידי ענק, פייסבוק, גוגל, אמזון, בישראל, תוריד את נטל המס כלפי האזרחים בכלל. כי מדובר שוב פעם בתאגידים שמגלגלים מיליארדי שקלים.
הרבה מאוד כסף, כן. אבל רק כדי להבין שוב את מה שהסברת לנו בהתחלה, אם אני עכשיו נכנס ורוכש משהו באמצעות פרסומת או לינק של גוגל בארץ, אז גוגל תצטרך, וגוגל הרוויחה מזה כמובן משהו, כי היא מתפרנסת מפרסום, אז היא תצטרך לשלם מס למדינת ישראל, או שזה נכון רק לגבי המדינות שחתמו על ההסכם?
אז זה גם סוגיה שיצטרכו לבדוק. בגדול אני יכולה לומר לך שהיום כל אחד מאיתנו, אני מניחה שלפחות פעם אחת בשנה האחרונה, השתמש בשירותי וולט, ווולט גובה כ-30% עמלה על השירות שלה, אבל וולט לא ממוסע בישראל, וולט ממוסע בלסינקי בפינלנד. וכאשר וולט יהיה ממוסע בישראל, 15% מכל הפעילות שלה תיכנס לקופת האוצר בישראל. ואין ספק שזה הישג אדיר למדינות קודם כל.
אבל החברות בוודאי פחות אוהבות את זה, אבל ראיתי שפייסבוק, אולי גם חברות אחרות הודיעו על כך, פייסבוק מברכת על הרפורמה והיא רוצה גם בהצלחתה, אז זה אמיתי, זה הצגה, כי עד עכשיו חברות הצליחו להתחמק ממשהו.
א', זה אמיתי, העניין הוא זה שהיא יודעת כמונו, כל מי שמתעסק במיסוי, שההחלטה הזאת לא נכנסת לתוקף מחר. חשוב לציין, שמעבר לעובדה שאותם תאגידי ענק ייהנו מאותה הטבה, יכול להיווצר מצב שבו מדינת ישראל תטיב עם חברות ישראליות קיימות. כלומר, אם במהלך השנה האחרונה או בשנים האחרונות חברות הסיטו את הרווחים שלהם מהכלכלה המסורתית לכלכלה דיגיטלית, ולמעשה הגדילו את נפח הפעילות שלהם באינטרנט, יכול ובתכנון מס נכון ומוקדם, עובר לכניסת ההחלטה כמה שניתן, וליווי מקצועי נכון, ניתן יהיה להשתמש בהטבות האלה גם כלפי חברות ישראליות. ובמקום 23% מס, הם ייהנו מהטבה של תשלום של 15% מיסים.
עורכת הדין נעמי עיני פלדמן, יושבת ראש הפורום הבינלאומי של לשכת עורכי הדין בישראל, ושותפה במשרד עורכי הדין דורון ברזילאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. עכשיו נדבר על מכוניות חשמליות. פירמת רואי החשבון BDO צופה שמספר כלי הרכב החשמליים הוא יוכפל השנה בארץ. כן? שלום חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO.
שלום רב.
לפי התחזית שלכם, בתוך 4 שנים נדמה לי קראתי, יהיו על כבישי ישראל כמעט 250,000 כלי רכב חשמליים. כמה יש כאלה היום?
נכון, אז היום נוסעים על כבישי ישראל כ-26,000 מכוניות חשמליות, כאשר רק בחמישה החודשים הראשונים של 2021 הוכפל מספר הרכבים שעלו לכביש לעומת שנה שעברה, בחמישה חודשים עלו 8,650 רכבים חשמליים ונטענים. כן. אנחנו מעריכים שנגמור את השנה עם 19,000 רכבים. החדשות, למטבע הזה יש שני צדדים. מצד אחד, הגענו לנתח שוק של 5.5%, אנחנו מכפילים את עצמנו כל שנה. מצד שני, אם נשווה למה שקורה באירופה, אנחנו עדיין הרחק מאחור. באירופה, השנה בממוצע הגיע שיעור הרכבים החשמליים כבר ל-15% מהמכירות. ולא נדבר על מדינות שמובילות כמו נורווגיה, ששם זה כבר 80%. המיעוט של הרכבים הם...
עשית קודם איזושהי הבחנה בין חשמליים לנטענים, אנחנו מדברים לא רק על מכוניות נטענות, אלא אתם סופרים גם מכוניות היברידיות, אם אני מבין נכון?
רק היברידיות נטענות, כלומר אנחנו מסתכלים על מכוניות שיכולות לנסוע על בסיס חשמל, להתחבר לתקע ולהיטען, ויכול להיות מכונית חשמלית תיאורית שיש לה רק חשמל, או מכונית חשמלית היברידית שנוסעת על חשמל, וכאשר נגמר לה הטווח, היא יכולה להאריך את הטווח.
אז גם זה נספר בעצם. כלומר, המכוניות ההיברידיות הן גם חלק מהעניין.
היברידיות הניתנות, הניתנות בלבד.
תגיד, איפה ישראל נמצאת מבחינת התשתית לכלי רכב כאלה? זה לא דבר פשוט. אני יודע שהרבה אנשים רצו והבינו שזה קצת מסובך מבחינתם להטעין את הרכב.
נכון, וזה באמת הכשל שאנחנו מצביעים עליו במחקר, שבעצם מבחינת תכנון תשתיות החשמל בישראל עדיין לא מותאם לעידן הרכב החשמלי. אנחנו עדיין מתכננים את משק החשמל לפי הערכות ותחזיות שגובשו בחברת החשמל לפני 3 שנים, שעוד לא חשבו על רכב חשמלי. העולם רץ קדימה, ואם אנחנו לא נתאים את התשתיות, אז בעצם נמצא את עצמנו מפגרים מאחור. וזה נמצא בכל השלבים של התשתיות, החל מתשתיות של עמדות טעינה מהירות, בתחנות הדלק וברחבי הארץ שמתחילות לקום, אבל נתקלות בבעיות של רשת ושל חיבור, דרך תשתיות בבתים ובבתים המשותפים. וכל זה בעצם מלאכתנו מחייב את המדינה לחשב מסלול מחדש בעולם התשתיות. אם אנחנו לא רוצים להישאר מאחור, ואני חושב שכמדינה יש לנו את כל היתרון ואת כל התועלת להוביל את המהפכה הזאת, אין סיבה שנהיה פה אחרונים באירופה. אנחנו מדינה קטנה, מדינה צפופה, יש לנו מחירי חשמל גדולים.
אז מה, נגיד אנשים שגרים בבניין משותף, בניין משותף ישן, ורוצים להתקין היום את עמדת הטעינה בחניה הפרטית שלהם, שרשומה בטאבו, עד כמה זה מסובך לעשות דבר כזה?
אז יש פה באמת כמה כשלים. כשל אחד זה נושא של הסכמת דיירים. האם אתה צריך לקבל הסכמה מכל הדיירים בוועד הבית כדי להתקין? יש פסיקה של בית המשפט שאומר שלא, אבל עדיין הרבה נתקלים בבעיות, ולכן...
החשמל אגב הוא חשמל מהבניין ציבורית, או שזה מתחבר לתשתית החשמל של הדירה של אותו נהג?
אז יש פה בעצם שתי חלופות, או להתחבר באמת לתשתית החשמל של הדירה, ואז זה פחות בעיה, או להתחבר לתשתית של ועד הבית, ועם איזשהו מונה שמאפשר לשלם לוועד הבית עבור הצריכה הזאת. בכל מקרה זה לא נופל על חשבון הדיירים, אלא רק על חשבון בעל הרכב, אבל כל הדברים האלה באמת צריכים הסדרה, צריכים רגולציה, כמו שאם אתה מתקין דוד שמש, או צלחת לוויין, אתה לא צריך לקבל על הגג, אתה לא צריך לקבל אישור מהדיירים, זה צריך להיות ברור שכך גם לגבי תשתית רכב חשמלי.
טוב, הפנה זה די פשוט באמת לחוקק חקיקה כזאת, שתבהיר בדיוק כמה זו זכותם של אנשים להתקין דבר כזה. מה לגבי המרחב הציבורי? בן אדם רוצה לאכול מסעדה, מכנה את האוטו, חניונים ציבוריים, עמדות התנה כאלה.
נכון, אז יש לא מעט עיריות שכבר הבינו שהן צריכות להרים את הכפפה ויצאו למכרזים ולזכיונות להקים עמדות טעינה בחניונים, בתל אביב באחוזת חוף, בירושלים, בכפר סבא, הרבה ערים בעצם נכנסות ליוזמה הזאת, זה עדיין לא אוניברסלי בכל הערים בישראל, אבל ברור שבמיוחד במדינה כמו ישראל, שלא כולנו נהנים מחנייה צמודה, אז כן. בעצם הפתרון של החנייה, של הטעינה במרחב הציבורי, של עמדות טעינה מהירות, תראה, יש היום טכנולוגיה.
מה זה מהירות אגב? מה זה אומר מהירות?
יש היום עמדות טעינה מהירות שמאפשרות לך ב-10 דקות, ב-15 דקות להטעין את הרכב, עמדות שצריכות לקום באזורים בינירוניים, בתחנות דלק, במרחבים. המדינה עשתה צעד ראשון, משרד האנרגיה וממנו, הקמה של 100 עמדות מהירות ואולטרה מהירות ראשונות.
לסיום, כי זמננו פשוט טעם, אני חייב לשאול אותך, כמה כסף המדינה מפסידה מהמכוניות האלה, בגלל שהן לא צורכות דלק ואין את הבלו על הדלק? זה משהו שצריך להטריד את קופת המדינה?
קודם כל, המדינה כמדינה לא מפסידה, היא מרוויחה. היא מרוויחה אוויר נקי יותר, היא מרוויחה דלק שהוא לא רק ירוק, אלא גם כחול לבן, כיוון שהוא משתמש בעצם במקורות אנרגיה מקומיים. ונכון שמבחינה מיסוי צריך להסדיר את נושא המיסים, אבל הפתרון הזה, כל נושא המיסוי הירוק, בא ואומר, בוא נמסה את המזהם כדי לסבסד את הפחות נקי. אבל ברמה הלאומית אנחנו מרוויחים, יש פה איזה מיסקונספציה.
כן. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות, דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 5 לכיוון מזרח, עמוס מגלילות עד מחלף קסם בגאה צפונה, עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשה עד גאה. איילון צפונה עמוס מחולון וקיבוץ גלויות עד מחלף ארלוזרו ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה ובהמשך מחולון עד וולפסון. לתקוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, גם העדכון משוקי הכספים, גם נדבר על הביטקוין באל סלוודור. 8.5 דקות לפני השעה 5, באל סלוודור, מדינה במרכז אמריקה, שוקלים להפוך את המטבע הדיגיטלי, הביטקוין, למטבע חוקי במדינה. אלו חדשות טובות למאמיני המטבע הזה, אחרי לא מעט מכות שהוא חטף בזמן האחרון. שלום אלי בז'רנו, מנכ"ל חברת ביט2סי, כן, זה שם החברה, ביט2סי?
נכון, ביט2סי.
ביט2סי, זו המדינה הראשונה בעולם, נכון, אל סלוודור?
כן, אל סלוודור בעצם אתמול בערב היה כנס קריפטו גדול שהתרחש במיאמי, ושם המנכ״ל אחד חברות הקריפטו המוכרות הודיע בעצם על שיתוף פעולה עם נשיא אל סלוודור, שהם מתכוונים להעביר הצעת חוק שביטקוין יהיה הילה חוקית במדינה שלהם.
אגב, גם סין שקלה את זה, ובסוף פסלה את זה לגמרי, נכון? כלומר, זה עוד יכול להתפתח גם לכיוון הזה, אחרי שיהיה מי שיסביר לו אולי שזה לא רעיון כזה טוב.
האמת שלא זכור לי שסין שקלה את זה. סין יוצאת עם מטבע דיגיטלי ריכוזי משלה, CBDC, מטבע בנק מרכזי. זה שונה לגמרי.
אוקיי.
זה פשוט, כן.
אז בהנחה של סלוודור תאמץ את מה שהנשיא שלה מעוניין בו, מה זה בעצם אומר? שאנשים יוכלו לקבל משכורת בביטקוין, יוכלו לקנות במקולת, להזמין פיצה?
אז באל סלוודור כן. באל סלוודור כן, סביר להניח שכן, הם כבר עובדים שם. צריך אולי טיפה להכיר את הרקע של אל סלוודור, שזו מדינה ש-70% שם הם אזרחים שהם unbanked. אין להם בעצם גישה למערכת בנקאית מסורתית, והנשיא שם מנסה לשנות שם את פני הדברים ואיך שהכלכלה מתנהלת שם.
זו בהחלט דרך, כן. אבל הם דיגיטליים שם, כלומר הם חמושים כל אחד שם בסמארטפון ובמחשבים, ואתה צריך
את זה. כן, אז מתברר שיש להם שם איזשהו פרויקט סביב איזשהו מרכז תיירותי של חוף גלישה, ויש איזושהי אפליקציה שנקראת פייביט, שהוא משהו כזה, והם עשו שם פיילוט שמאוד הצליח, ומשך גם תיירים, ומאוד תמך שם בכלכלה המקומית. תחשוב שהאזרחים וגם הממשלה מתחילים להשתמש במטבע גם כמטבע רזרבה, זאת אומרת, הם מחזיקים אותו, והם משתמשים בו, ותשלומים, ולעברות, זה מאוד עוזר להם גם מבחינת הפשע והמיסוי, שכל הפעילות הזאת מגיעה, והמיסוי זה עוזר לממשלה לגדול ולהתעצם.
טוב, זה היה החלום של של חסידי המטבע הזה, למרות שראינו לאחרונה אובדן ערך די רציני למטבע, אחר כך קצת תיקן את עצמו, אבל זה עדיין מאוד תנודתית, שווה לעקוב אחרי זה. נעשה שיחה אחרי שיאשרו את החוק, מה אתה אומר, אלי?
כן, הרעיון הזה מאחורי אישור החוק הוא גם להשפיע על מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, בהם ישראל, שברגע שמדינה רשמית מכירה, צריך כמטבע רשמי של מדינה אחרת, בעצם מוכר כמטה, בדיוק, אז יש לזה השפעות.
אלי בג'רנו, מנכ"ל חברת B2C, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 200, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, איך נפתח שבוע המסחר?
שלום יאיר, הבורסה פתחה את השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לעליות, תל אביב 35 ירד, 500, אבל תל אביב 90 עלה 1.5%. רוב ענפי המניות עלו היום בהולכת ענפי הבנייה והנדלן בארץ, שעלו בין 1.7% לבין 2%. בזירת המניות בלתיים הטובה במניית ICL, שעלתה 3% ושתי עשיריות, גם נובה, אשטרום ופניקס עלו מאוד יפה היום. מנגד ענפי הנפט והגז והביומד ירדו 2% ו-8% בהתאמה. שוק איגרות החוב הייתה היום נטייה לעליות, טלבון צמוד עלה 5%, טלבון שקלי עלה 9%, ובשוק המטח, שקל דולר ביום שישי, 3.25 שקלים ו-7 עשיריות. ערב טוב.
תודה רבה, רונן מנחם. עד כאן, צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה. טכנאי השידור שלנו הוא רומן סורקין, מבוקד התנועה חגית אלחייני, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינריב, ניפגש כאן שוב מחר ב-16:00. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.